ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בשבוע שעבר דיברנו על העיקרון החשוב ששלושה האבות מייצגים את השלושה פרקים החשובים בתולדות עם ישראל, כאשר אברהם מייצג את ההתהוות של עם ישראל, כלומר ליצור את עם ישראל, לרדת למצרים, לצאת ממצרים, שכל זה הבסיס של החינוך ושל היסוד הרוחני שלהם, גם הגשמי וגם הרוחני, עד מה, כנראה זה כולל עד הכניסה לארץ. יצחק אבינו הוא האב האחראי על החיים בארץ ישראל, ויעקב אבינו הוא האב שמעשה אבות סימן לבנים שלו קשורים לגלות ולגאולה העתידה. זה יעקב אבינו. אנחנו מכירים שלוש גלויות. הגלות האישית של יעקב, שהוא ירד למצרים יחד עם בניו. בניו כעדו קודם, חזרו, ואחרי זה הוא ירד יחד איתם למצרים. זו גלות אחת. גלות שנייה זה גלות בבל. וגלות שלישית זו הגלות אחרי חורבן בית שני, שאנחנו מקווים שעכשיו אנחנו כבר נמצאים בסופה ובראשית צמיחת גולתנו, אבל זה רק ראשית, עוד יש הרבה כברת דרך שהראשית תהפך גם לשלמות של צמיחת גולתנו, אבל אנחנו כאילו חוזרים מהגלות. אז יוצא שיעקב אבינו מתאים לגלות. דרך אגב, אני לא ציינתי, קראנו את הרמב״ם הזה, הרמב״ם בפרק ת' מלכות מלכים מדגיש את הבניין של המצוות. שש מצוות נצטווה האדם הראשון. נוח הצטווה על עבר מן החי, זו מצווה שביעית. אחר כך יש לנו את יתר על אלו הצטווה אברהם במילה, זה נקרא ייסוד של המסלע, הברית, עוד ברית קודש שם בבשרנו, זה מייחד לראשונה את עם ישראל משאר האנושות, ואברהם צאצא, וזה מתייחס בעיקר לא לישמעאל ולבני קטורה, זה מתייחס כי ביצחק יקרא לך זרע. יצחק, היינו לא כל יצחק, למעט ישמעאל, למעט עשיו, הכוונה לצאצא יצחק. אז זה יצחק, הוא הנימול הראשון. יצחק יפריש מעשרות, אז זה דיברנו שבוע שעבר, שזה ארץ ישראל. הפרשת מעשרות זה מצווה התלויה בארץ, היא המקדשת את ארץ ישראל, המצווה התלויה בארץ. ואילו יעקב, זה לא דיברנו, יעקב נצטווה בגיד הנשם. אז גיד הנשם, מהו גיד הנשם, מה זה קשור ליעקב? זה מתאים לרמב"ן, הרמב"ן כותב בפרשת וישלח. גיד הנשם, כתוב המלאך נגע בכף ירך יעקב, כן? הוא פגע ביעקב, פצע את יעקב. אז כף ירך יעקב רומז לאזור חלציו, לזר יעקב שיצא ממנו, והמלאך של עשיו, שהוא היה שרו של עשיו, פגע, פצע את זרו של יעקב, וזה דורות של שמד. שוב, זה מתקשר ליעקב, זה אומר הרמב"ן, מתקשר ליעקב, הרמב"ן בפרשת וישלח, מתקשר לתפקיד של יעקב, למעמד של יעקב, כמי שגם מנצח בלשון סגנאור, אבל מנצח הכוונה מפקח ומנהל את הגלות, שבגלות יש דורות של שמד. הרמב"ן כותב גם בימינו, גם בימיו, הוא מדבר באופן אישי, גם בימיי ראינו הרבה מאוד דורות של שמד. שמד הכוונה להעביר על הדת. הרמב"ן עצמו כידוע השתתף, נכפה עליו, כמו על הרבה גדולים ויהודים, ויכוח דתי, תיאולוגי, בין הרמב"ן למומר יהודי בשם פבלו דה קריסטיאני. אותו פבלו דה קריסטיאני היה מומר חשב שהוא יודע ויכול להתקיל ולנצח את הרמב"ן, גדול חכמי ישראל באותו דור, בספרד בוודאי. אז הוא הזמין את הרמב"ן באמצעות האינקוויזיציה והמלך לוויכוח פומבי בברצלונה, והרמב"ן ניצח, בגלל שהוא ניצח הוא היה מוכרח לברוח. אתה לא יכול להרשות לעצמך להישאר בספרד הנוצרית מנצח, להפסיד גם לו. בקיצור, זה אוי לי מייצרי, אוי לי מייצרי. המלך אהב את הרמב"ן והוא ייעץ לו לברוח, לעלות, ואז הרמב"ן עולה לארץ. אני לא יודע אם זה מי, יש דעה שזה באותו לילה שנגמר הוויכוח, יש אומרים זה היה אולי כבר כמה ימים או שבועות, אבל המלך דאג לשלומו של הרמב"ן כי הוא ניצר בוויכוח, והרמב"ן עולה לארץ, לעכו. זה הפשט, אינו דומה טעם דג העולה באיספמיה לטעם דג העולה בעכו. הרמב"ן היה הדג של איספמיה ואחר כך הוא עולה בעכו. לא סתם דג. דג זה גימטריה 7, זה עניין עמוק, לכן אוכלים בשבת דגים. טוב, אבל לא על זה באתי לדבר, אני רק מציין שגדעון השש, זו המצווה של יעקב, מתאימה לתפקיד שלו בעיצוב של עם ישראל. מעשה אבות סימן לבנים של יעקב, מעצבים את תולדות וקורות הגלות, וגם הגולה העתידה. יעקב אחר כך, ויחי יעקב, יעקב אבינו לא מת, והוא עולה עם בניו לארץ, להיקבר בארץ. זה כבר מרמז על כך שיעקב חי, ונשאר כביכול חי ברוחניות, יעקב אבינו לא מת. אז זה הגולה העתידה, אבל הגלות זה מה שיעקב בוכה, הוא אומר את זה גם כן למלך מצרים, לפרו, מעטים ורעים היו ימי שני חיי, חלשון לא השיגו את ימי שני חיי אבותיי בארץ מגוריהם. אברהם חי 175 שנה, יצחק 180 שנה, יעקב 130 ומשהו, 130
ומשהו.
147. כן, אבל פחות מאברהם ופחות מיצחק. ומעטים ורעים היו ימי שניכם, זאת אומרת הוא סבל, עליי היו כולנה, זה כל הצרות של יעקב, עליי זה ראשי תיבות, עין זה עשיו, למד זה לבן, ויוד זה יוסף, סבל באמצעות הקורות שלו עם כל השלושה מקרים האלה, ואלו כאילו סמנים של חייו האישיים הקשים, שהם מעשה אבות סימן לבנים, שהבנים גם יהיו בגלות, גלות ארוכה וגלות קשה, ודורות שמעת זה כאמור גדעון השם. עכשיו הרמב"ן מעריך על זה בכמה מקומות, יש לו פתיחה, הרמב"ן יש לו פתיחה לכמה פרשיות, אחת מהן זה פרשת וישלח, שם הוא כותב במפורש שכל מה שקורה במפגש בין יעקב לעשיו, כל מה שקורה ביניהם והדורון והתפילה והמלחמה, כל זה היה אחר כך אצל עם ישראל במפגשים עם הגויים בכלל ועם הנצרות בפרט. עשיו מסמל את רומי ואת הנצרות בפרט. אז זה הרמב"ן כותב שם בהקדמה לפרשת וישלח. יש דבר מעניין נוסף, מדמים הרבה את רב יהודה הנשיא ליעקב אבינו. מדמים אותו ליעקב אבינו. גם רב יהודה הנשיא לא מת. בשניהם סמלים קדושה. לרבי יהודה הנשיא קוראים רבינו הקדוש. ויעקב אבינו מסמל קדושה. הברכה השלישית בעמידה ב-18 זה הקן הקדוש. זה כנגד יעקב, מחיי המתים כנגד יצחק, מגד אברהם, זה כלשונו, כפשוטו, זה אברהם. עכשיו, כאשר אנחנו מדברים על הקדושה של יעקב, כתוב, דיוקנו של יעקב חקוקה מעל כיסא הכבוד, קדושה נפלאה, הוא שילב את הכל ותמצאת את הכל, ואנחנו קרויים על שמו ישראל אחרי המאבק עם המלאך. על כל פנים, יעקב זה קדושה. רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, גם נקרא על שם, לא על שם, אלא הוא מהווה סוג של העתק רוחני, סוג של קופי רוחני של יעקב. גם הוא לומד. כתוב כשהוא נפטר, אז גם אחרי זה הוא היה בא כל אל שבת ועושה מה? קידוש. עושה קידוש לבני ביתו. קדוש, קידוש. עד שהבחינו בו הוא הפסיק לעבוד, כלומר מחוץ למשפחה, אבל הוא בא לעשות קידוש לבני המשפחה, כך אומרת הגמרא בכתובות. זה דבר נפלא מאוד, כי גם הוא כאילו לא מת. משנה שרבי הנשיא ערך זה אותיות נשמה, הנשמה לא מתה, במיוחד נשמה קדושה. שאלה טובה. בכל אופן, בכל אופן, אם הוא חי, אז כן, אם הוא מת, אז לא. יש שאלה דומה לאליהו הנביא. האם אשתו מותרת להינשא? צד אחד אין לה בעל, הוא נעלם. צד שני הוא חי, הוא אפילו מבקר בכל ברית מילה. האם? ש? רבי עקיבא היה די רווק, 24 שנים נעדר, והוא היה נשוי אליהו. אבל השאלה היא לא על אליהו באופן אישי, כתוב שהוא היה נשוי, אבל לא במקרא, במדרשים הוא היה נשוי. אבל השאלה היא לא עליו באופן אישי, השאלה היא בעיקרון. הריבה שואל את זה, אני חושב, מה קורה לאשתו של אליהו הנביא? לו יצויר של אליהו הנביא, יהיה עוד אליהו הנביא נשוי, או הוא היה נשוי. מה הדין אשתו? כתוב ששני דברים מתירים את האישה, גט ומיטת הבעל. שאלה, איש שלא טעם טעם מיטה מימיו, אליהו הנביא עלה בשרה השמיים. אז הוא נוכח נעדר, נמצא ולא נמצא. לא ברור מה המעמד. על כל פנים, אותו דבר נגיד לגבי רבי יהודה הנשיא. הדבר הזה קשור גם כן למדרש. כתוב במדרש, הרי אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא היו חברותם. אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא היו חברותם. אנטונינוס קיסר רומי, רבי יהודה הנשיא הוא המלך של עם ישראל. יש אוטונומיה יהודית בארץ ישראל, והנשיא הוא לא רק נשיא הסנהדרין, אלא הוא גם נשיא המדינה. הוא הרובי ריבלין של אותו דור. כן, קצת יותר מרובי ריבלין, יותר חשוב, אבל בכל אופן, רבי יהודה הנשיא כותב מכתב מדיני לאנטונינוס, שכל אופן הוא שולט על ארץ יהודה. ארץ יהודה הייתה פרובינציה רומאית. אז רבי יהודה הנשיא שולח מכתב למפקד העליון, לאנטונינוס, שהוא חברותה שלו. אז כמובן אם הוא חברותה שלו ואנטונינוס בסתר, היה נשכב על הרצפה כדי שרבי יהודה הנשיא יוכל לעלות על ה... הוא היה... אז הציע את עצמו כאדום, כדרגש, לכך שרבי יהודה הנשיא יוכל לטפס על ידי שהוא דורך על גבו למיטה. רבי יהודה הנשיא כנראה למד בשכיבה, הוא היה חולני, סבל מהרבה חולאים, אז זה כבר מדמה אותו ליעקב אבינו, סבל הרבה בחייו. וחברותה של אנטונינוס, אנטונינוס מבטל את עצמו, הקיסר הרומאי מבטל את עצמו בפני... הוא ראה אותו כרבו, בצדק. אז רבי יהודה הנשיא כותב מכתב, ממני יהודה נשיא ישראל, אליך אנטונינוס קיסר רומי, כך וכך. הוא לא כותב את זה, המזכיר שלו כותב את זה, קוראים לו המזכיר שלו רבי אפם, אפס או אפם, היה לו תלמיד כזה, רבי אפם, חושב עם מן. אותו מזכיר, כך הוא כותב, וכך הוא מבין שצריך לכתוב. אז רבי יהודה הנשיא, לפני שהוא חותם, הוא רוצה לעבור על הנוסח. כדאי שגם אתם, כשאתם מתבקשים לחתום, תסתכלו על מה אתם חותמים. עצה טובה. לא תמיד זה אפשרי, אבל לפעמים העורך דין או הבנק נותן לך כזה פקטה, והייתי היום אצל רואי חשבון, צריך לחתום על 10 פעמים, אין לי שום מושג על מה חתמתי, יכול להיות שהקניתי לו את כל נכסי. בכל אופן, אבל רבי יהודה הנשיא רוצה לבדוק על מה הוא חותם, והוא מיד אומר למזכיר שלו, אל תכתוב ממני יהודה נשיא ישראל אליך אנטונינוס קיסר רומי, כלום עדיף אני מאבא, מיעקב אבינו, איך יעקב אבינו פונה לעשיו? עבדך יעקב שולח אל אדוני. זאת אומרת, כך יש לכתוב, וכך הוא כותב, עבדך יעקב אל אדוני עשיו. יש מדרש, ורמב"ן עצמו מביא את זה, שמגנים את יעקב, שהוא כביכול התרפס בפני עשיו. זה לא היה בסדר שהוא קרא לעצמו עבד ולעשיו אדון. אבל המדרש שאני כרגע מצטט, אומר לא כך. זה אומנם לא כלפי עשיו אלא כלפי אנטונינוס, אבל כלפי אנטונינוס עוד יותר אפשר להיות, מה שנקרא, להקל, להיות בטוח שלא תאונה לו רעה. אז ממני יהודה נשיא ישראל, אליך אנטונינוס קיסר רומי. לא, אנחנו לא עדיפים, אומר רבי יהודה הנשיא למזכיר שלו, לסופר שלו. הוא אומר, אנחנו צריכים לכתוב כמו שפנה יעקב אבינו לעשיו. עשיו זה אנטונינוס, יעקב אבינו זה הוא, זה רבי יהודה הנשיא. תכתוב, ממני עבדך יהודה נשיא ישראל, אליך אדוני אנטונינוס קיסר רומי. זאת אומרת, להדגיש את העבדך ואת האדוני. בשביל מה אני מביא את זה? להראות מעשה אבות סימן לבנים כפשוטו. כלומר, מה שיעקב עושה עם עשיו, זה מה שהבנים אצל רבי יהודה הנשיא קורא בינו לבין אנטונינוס. אם כי אנטונינוס הוא מכבד את רבי יהודה הנשיא, והוא תלמיד שמתבטל כלפיו, ואצל עשיו יש סכנה של ירצח אותו. אבל בכל אופן יש שם רגע של שלום גם בין יעקב לעשיו. אותו רגע של שלום הוא הרומז לרגע ההיסטורי, הרגע ההזדמנות, הרגע של שעת כושר, שיש שלום בין בנו של יעקב, שהוא רבי יהודה הנשיא, צאצא של יעקב, שהוא רבי יהודה הנשיא, לצאצא של עשיו, שזה אנטונינוס הקיסר הרומאי, שלומד איתו חברותה. על כל פנים, העניינים האלה באים לידי ביטוי הרבה מקומות, אבל אני רוצה בשלב זה, כדי שבכל אופן נהיה קצת קשורים לפרשת השבוע, פרשת תולדות, אז אני רוצה לקשר את זה גם כן להישרדות של יעקב אבינו. יעקב אבינו הוא מפעיל, מה שנקרא, לכאורה, דברים נוראים כדי להישרד. הוא בהחלט רואה את זה כשאלה של הישרדות. למה? כי אם הבחורה טיפול בידי עשיו, או הברכות ינתנו לעשיו, אז עם ישראל עבוד. עם ישראל לא יהיה עם ישראל, זה יהיה עם עשיו.
אז בעייתי שיעקב אמר למלך עשיו, בכך שהוא אומר
עבדך יעקב,
אם
יצחק
לעצמו אמר בשם השם, כאילו
בברכה הזאת, רב יעבוד זהיר. טוב, אז אתה בטח זוכר מה שהוא פותח שם. אם לבן גרתי, אז מה הוא אומר? בתרי"ג מצוות שמרתי, וכתוב שם ברש"י, ואין לי את הברכות, לא קיבלתי את הברכות. אני מתכוון לומר, אל תדאג שאני מתחרה לך, בינתיים אין לי שמני ארץ, מושבך, כל זה לא מתקיים בי. בלים אחרות, עדיין הוא לא רב של עשיו. אולי הוא רב בעולמות העליונים, ברמה הרוחנית, אבל מבחינה פרקטית גשמית אנחנו רואים שיעקב אומר במפורש לעשיו, אין לך מה לדאוג, אני לא קיבלתי את מה שאתה מעריך. מה עשיו מעריך? עשיו מעריך נחלה וממון ושדה וכרם, כל זה אין לי, אין לי. אם לבן גר תבטא לנסות שם. כנראה זה יתממש במות המשך. לא ראינו את זה מתממש יותר מדי גם בעבר. אולי זה יתממש, אולי זה יתממש בימי דוד ושלמה. בימי דוד ושלמה, דיברנו על זה כמה פעמים, הרמב״ם אומר, הם התקדים הכי קרוב שיש, לא תקדים מלא, אבל זה הכי קרוב שיש למה שיהיה בימות המשיח. שבאותה תקופה כל אחד ישב תחת גפנו, תחת נחלתו, וכל עמי העולם עלו לרגל לשלמה המלך, להיוועץ בו וכו'. זאת אומרת, יש שם מה שנקרא הרבה יסודות קיומיים שהם כאילו תשתית לגאולה. אבל זו גאולה שלא לא נשארה. זה דוד ושלמה, אחרי שלמה מיד הממלכה מתפרקת והפוך, זה שעות קשות מאוד של עם ישראל, ההתפלגות בין ירובעם לרחבעם. אז אולי זה היה בימי דוד ושלמה, וזה יהיה בגאולה. אם זה, אנחנו בהתחלת הגאולה, אז יש את זה גם היום כבר עם עשיו. זה בעיה מה יש לנו עם עשיו. המצב עם עשיו, עם עשיו מסמל את הנצרות, אז דיברנו על זה שבוע שעבר, זה הפוך. אנחנו מסוכסכים עם ישמעאל, ישמעאל עשה תשובה, וישמעאל נתן ליצחק ללכת לפניו, ויקברו אותו יצחק וישמעאל בניו, למרות שהוא היה צעיר. היום אנחנו מסוכסכים עם ישמעאל, ונצרות הם החברים שלנו, קרן הידידות ועוד כל מיני דברים, והאבנגליסטים שדוחפים את טראמפ לתמוך בנו ולהקים שגרירות, אולי גם ביתו וחתנו דוחפים. בכל אופן אנחנו היום נראים בסדר עם הנצרות. אבל טוב, לא נדבר על זה. מה שאני כן רוצה לדבר, יעקב יודע שהתפקיד שלו כאב זה לבנות את עם ישראל ולהישרד, לבנות, לנטוע, לשלוח למרחבי העתיד את העם הנבחר. כן? בני בחורי ישראל. קדוש ברוך הוא אומר את זה במצרים, וכתוב גם שם ברשי שכביכול כאן הוא חותם על מכירת הבכורה. אבל כשם הוא לא, על פי הפשט הוא לא מדבר על יעקב אבינו, מדבר על עם ישראל, בני בחורי ישראל. אבל זה משוב בסימנו של יעקב אבינו. הקדוש ברוך הוא מסכים עם יעקב. אבל בעצם יעקב נוקט בטקטיקות שלא יעלו על הדעת. הן בבחורה והן בברכות. מילים אחרות, להישרד בכל מחיר. בצורה מקיאווליסטית, בצורה של מרמה ומעשים שלא יעשו. והדבר קשה, כפל כפליים, כי יש פסוק ידוע, תיתן אמת ליעקב וחסד לאברהם. אז הפסוק מדגיש את המידה של יעקב, זה אמת. זאת אמת, ההתנהגות של יעקב היא אמת. גם בפרשת ויצא, פרשת השבוע הקרוב, יעקב מצהיר על אודות לבן, אם רמאיו אחיו אני ברמאות. אני אוכל לו, בכלי נשק שלו, אני אוכל ואצליח לנצח אותו. זאת אומרת, יעקב לא מתבייש לו בארץ, אני יודע לרמות. אני, אני יותר בעל מקצוע ברמאות מאשר לבן הארמי. ארמי זה אותיות רמאים, זה המהות שלו. כן, אני יותר בעל מקצוע ממנו.
זה הגילוי של יצחק כזה בעצם. שאומרנו, כל יעקב
ועדר דייסר,
זה כאילו כמו, זה הנתיב העבודה שלך,
תמשיך
בו כאילו, על זה אני מאמין
בכך. אוקיי, אוקיי, אבל צריכים להסביר את זה על פי יסודות הלכתיים אפילו. על פי יסודות הלכתיים אפילו. אז דיברנו על זה כבר בעבר, זה נושא מאוד חשוב לעניות דעתי, וצריכים לחזור ולהתעמק בזה כל שנה. וגם אם שמעו אותי בעבר על זה, יש הרבה מה תמיד מה להוסיף ולשנן את זה. יש פה בהתנהלות של יעקב אמת, מדוע? כי כשאני אומר שיעקב זה תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם, פשוט דבר שיעקב הוא בית מדרש של מידת האמת. כמו שיצחק הוא בית מדרש של מידת הדין והגבורה, ואברהם הוא בית מדרש של מידת החסד, כלומר כל חייו מרוכזים, הציר של החיים של אברהם זה חסד, של יעקב זה רחמים, אמת, כמה דברים שתפארת, שמשולבים. בכל אופן, יעקב לא מוכן לדחות את האמת ולשקר כדי להציל את עם ישראל. זה רק תירוץ. עשה דוחה לא תעשה, זה לא אומר שאין לא תעשה. עשה דוחה לא תעשה, זה אומר שעשה גובר על הלא תעשה. כלומר, יש פה לא תעשה, ויש פה עשה, ובהתנגשות, מה גובר? המצוות עשה גוברת. כן? זה לא יספיק לנו. כי אז אנחנו לא יכולים ללמוד אמת מיעקב. אם יעקב משקר כדי, בגלל פיקוח נפש, דוחה את כל התורה כולה, וגם אפשרות אולי לשקר. כן? אולי לגנוב את הבחורה ואת הברכות. אולי הכל, כן? אם זה התירוץ, זה לא ייתן לנו את התפיסה שיעקב הוא המורה הגדול של האמת. זה לא אמת. זה שקר שמותר לשקר בשביל לשרד, בשביל להציל את המסר. לכן עלינו להעמיק יותר, עלינו להדק את החגורות, גם בצוללת שמים את החגורות כשהצוללת יורדת, לא? אף פעם לא הייתי בצוללת, אבל כשהמטוס מטפס אז שמים חגורות. אז נהדק את החגורות ונעמיק, להבין מה קורה פה. אז שימו לב, יש, אני מביא את זה כל שנה כשאני מסר שיעור בנושא הזה, ספר העיריים של רב אליעזר ממץ, הוא אחד ממוני המצוות, והוא כותב על המצווה של מדבר שקר תרחק, הוא כותב ככה, מדבר שקר תרחק זה חיוב להתרחק מהשקר, מה זה שקר? דבר הגורם לנזק, דבר הגורם שלא גורם לנזק, קל וחומר דבר הגורם לתועלת, זה לא שקר, זה לא שקר. יש מושג שנוסף של שקר, זה כבר מימד עודר הבנן, או אפילו אם זה דולה איתם, זה מימד יותר קל, לשנות בדיבורו. לשנות בדיבורו זה הפירוש, לומר מילים שאינם תואמות את המציאות. גם זה שקר. אז גם אם אתה לא מזיק, אבל אל תשנה בדיבורך. אתם מבינים? זאת אומרת, בכל מקרה של שקר עלינו לבחון את שני הרבדים. יש רובד של שקר, שזה שקר בעצם, וזה רק כאשר המילים שלך מזיקות, המעשים שלך מזיקים, זה מעשה של שקר או מילים של שקר, באופן שאתה עובר על מדבר שקט אחד. חוץ מזה יש רובד נוסף שלא לשנות בדיבורך, כלומר אל תיצור חזות חיצונית של מילים שאינם תואמות את המציאות, את האמת. לא, לא, לאחרים. ולכן הירם אומר, מדבר שקט אחד, כתוב בתורה, אתה יודע באיזה הקשר? בהקשר של בית דין. אומר, בבית דין, כשאדם מעיד שקר, זה מזיק, עדים זוממים. בבית דין, כאשר אדם משקר, והוא אומר על עצמו, אחד מבעלי הדינים, והוא אומר על עצמו שאני יודע, נכד של הבבא סאלי, גם זה מזיק. כי מיד אולי זה יתה את לב הדיינים, הוא יפחיד את הבלדין שלו, הנה הוא עומד מול כזה יחסן עם זכויות מהשמיים, מהסבא שלו, גם זה מזיק. קיצור, בבית דין יש הקפדה מיוחדת לשמור עד הסוף על המילים שלך. כי שם כל דבר קטן עלול להיות שוחד או עטיה או בעיה, קל וחומר בעדות וכיוצא בזה. לכן זה נאמר דווקא בבית דין, כך אומר הספר הרי. והוא אומר, הוא מביא את זה, כיצד מרקדים לפני הכלה? אז יש מחלוקת. הלל אומר, כלה נאה וחסודה. שמאי אומר, כלה כמו עוד שהיא. אני אגב אף פעם לא הבנתי את שמאי. הרי שהייתה, מה אני שואלת? הרי שהייתה מנובלת ומוקד שכין, אז מה הוא יעשה? כלומר, מילים אחרות, שמי באמת הבינו, זה קושיה להוכיח שהצדק עם הלל ולא עם שמי. אבל לפי שמי, אז איך מרקדים ומפזזים ושרים? קלה מנובלת, קלה מוקצחים, איי איי איי. זה נשמע בדיחה עצובה קצת, אבל כך שמי אומרים, קלה כמו שהיא.
קלה
נברח. ודאי. אז הגמרא אומרת, מה אומרת? ודאי שבית הלל צודקים. אם לאדם כבר שילם על מקח, ואתה רואה שהוא השקיע בזה וקנה את זה, ויש לו את זה, והוא לא יכול להיפטר מזה, ישבחה בעיניו או יגנה את המקח בעיניו? ודאי שישבח את המקח בעיניו. תן לו הרגשה טובה, הוא כבר בתוך העניין. האיש הזה חשב שהקלה הזו מתאימה. אולי הוא חשב שהיא יפה. אולי הוא לא חשב שהיא יפה, אבל הוא חשב שהיא צדקת ומתאימה לו. אז מילים אחרות, אגב, תיזהרו מאוד, כך הזהיר אותי פעם יהודי מאוד פיקח, כשהייתי בפרק שלכם, כשיצאו לכם גברת, עוד לפני שפגשתם, ידגישו כמה שהיא צדקת ויראת שמיים ואידיאליסטית, אז אם אתם רוצים בחורה נאה, תברחו מזה. כי בדרך כלל מדגישים יותר מדי את הפרטים האלו, משמע שחסר בחיצוניות או דברים האחרים. וזה גם חשוב. אישה צריכה למצוא חן, אל יקדש אדם אישה עד שאירנה. שמה היא לא תמצא חן בעיניו, אז הוא יהיה במצב קשה, הוא יעליב אותה במצב קשה. טוב, על כל פנים הלכה כבית הלל, אבל לפי בית הלל יש פה שקר. איך הוא אומר קלה נאה וחסודה? היא לא נאה ולא חסודה. אז העירים מביא ראיה מפה, שכיוון שהגמרא ממשיכה, אם יש לך מקח, אתה כבר השקעת בזה, ועל חזור, כן? אז האדם, החבר שלך, יעשה לך טובה אם הוא ישבח את המקח, ולא יגנה, כי אז הוא רק יתסכל אותך, אתה כבר שילמת, אתה לא יכול לחזור בך, אתה לא יכול לברוח מזה, כן? אתה תקוע עם משהו שפתאום אומרים לך שזה לא שווה. אז זה לא נקרא שקר. למה זה לא נקרא שקר? הרי היא לא נעה בחסודה, היא נובדת מוקד שכין. המקח הזה הוא לא מקח טוב, ואתה קנית פה בית שעומד על גבי סודות רואים. תרוצו, על ידי מה שאתה אומר, אתה לא מזיק. על ידי שאתה אומר שזה דבר טוב, אתה רק מועיל. אתה נותן לו הרגשה טובה, כי בן כה אין מה לעשות. אין מה לעשות. אז ממילא זה הראיה. יש עוד מקרים, מקרים מהסוג הזה. לא, 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 דבר שקט אחד זה הלכה, זה בהלכה פרקטית. כך פוסק העירים, אני לא יודע אם מסכימים איתו כל הראשונים, כל הפוסקים, אבל הוא מדבר על זה במפורש וכך הוא פוסק. עכשיו, יש בעיה של ספר העירים שרבי אליעזר ממץ, יראים, ספר העירים הוא אחד ממוני המצוות. יש הרבה מוני מצוות, יש בעלי הלכות גדולות, רב סעדיה גאון, רמב״ם, חינוך, אז יש ספר העירים, רבי אליעזר ממץ. אני פעם עשיתי טיול עם המשפחה בעקבות ראשי הקדוש, ויצאנו מפריז, הגענו עד וורמס, עד וורמייזה, ועברנו במץ גם, ואני השתדלתי שאני בחוץ לארץ, אז אסור לצאת לחוץ לארץ, אבל זה היה משהו חשוב. אז לפחות באותם מקומות שאתה עובר ויש שם חיו שם גדולי ישראל, תשתדל לומר דברים בשמם. מץ הייתה עיר בהם בישראל, הבלזר ממץ הוא היה אחד מגדולי הראשונים, אחד מגדולי בעלי התוספות, יש אומרים שזה הבלזר מתוך, יש אומרים שזה הבלזר הקליר, על כל פנים הוא היה בלי כל ה... יש אומרים, ספר העירים לבד הוא ספר מדהים, הוא היה גדול, אז אני דיברתי לילדים שלי על מדבר שקט אחד של ספר העירים. עכשיו, חי עוד אדם גדול במץ, היה רב של מץ, שגטריה. גם רבי נתן אייפשיץ, אחרי זה שגטריה, היו רבנים של מץ. מץ זה בצפון צרפת, גבול גרמניה. בכל אופן, נחזור לענייננו. אז יש פה עוד בעיה של משנה בדיבורו. על זה ודאי מותר להקל מפני השלום. ואנחנו רואים שמותר לשנות מפני השלום. כתוב שהמלאכים אומרים לאברהם, למה צחקה שרה? ואת אומר שרה, ואדוני זקן. אז המלאכים אומרים, ואת אומר זקנתי. שינו המלאכים, למה? לשנות מפני השלום, שלא תהיה עוינות בין אברהם ושרה. הם נוסעים רק 70 שנה, אבל לא יכולים להתקוטט. שהיא אמרה שהוא זקן. אז אני זקנתי. איך נראה ש... מה? הוא לא אהב שאשתו חושבת ככה. הוא אמור להיות אלוף נעוריה. ואף על פי כן, אני יכול, אני בעלים להודות שאני זקן ומכוער וטיפש, אבל אם אני אשמע את זה במישהו אחר אני אעלם. אוקיי, אני אתן לך, תחשוב על זה אחר כך. בכל אופן, זה ככה זה בחיים. אתה עוד צעיר, אבל אתה תראה שככה זה בחיים. אתה ודאי לא זקן. אני אומר לך, אני זקן, ואני לא אוהב שאומרים לי, לפעמים אתה יודע, חבר'ה ככה, בעקיפה של המכונית, או בתרנת דלק, נו סבא לבן, אני אומר לו, תגיד לי אחי, זה אני מקבל. אוקיי, בכל אופן, אתה לא אוהב לשמוע את זה ממישהו אחר. קראתי פעם שהרבה אנשים נופלים ונכנסים לתאונות בגיל זקנה, הם לא רוצים ללכת עם מקל. למרות שזה ברור שהם כבר בני 80 או משהו כזה, ולא יודע אם לא רוצה להסכים לזה, הוא מכחיש, מדחיק ומכחיש. טוב, מענייננו. יעקב אבינו פה נתקל בשתי בעיות פעמיים. הבכורה. בכורה לכאורה הוא לא משקר. הוא בסך הכל משלם. נזיד עדשים, תמורת הבכורה. אז זה בסדר, לא? לא, זה לא בסדר. כי הוא מנצל את החולשה ואת העייפות של האחיו הגדול, כן? ומספר לו לפי רש"י סיפור שהוא יודע שעשיו לא יאהב, שעשיו שואל מה זה הבכורה, זה עבודת הקורבנות והמקדש, מה לעשיו לעבודת קורבנות ולמקדש, אז זה, הוא אומר את כל זה כדי שעשיו יהיה מוכן למכור לו, והוא כאילו מחכה באחורי הפינה מתי הוא יוכל לצוד את הצייד הזה, מתי הוא יוכל להתקיל אותו ולנצל שעת כושר, שעת חולשה, כדי שהוא ימכור את הבכורה. ובאמת זה הפך להיות לביטוי, מכר את בכורתו בעבור נזיד עדשים. עשיו עד כדי כך מזלזל בבכורה, שהוא מעדיף את, את הנזיד, את התבשיל הריחני, המהביל, הטעים הזה בצבע האדום. כן? וימכור עשיו את הבכורה. עכשיו, לכאורה, זה נקרא שאתה מנצל חולשה של אדם כדי כאילו להרים עליו שימכור לך משהו שאם הוא היה במלוא חושיו הוא לא היה מוכר לך. איך יעקב עושה דבר כזה? אבל זה כמובן כעין וכאפס לעומת הברכות שהוא מתחפש לעשיו ואומר לאבא שלו, אנוכי עשיו בכל רגע, ומקבל בצורה כזו את הברכות. זה כבר ודאי משהו שאי אפשר, איך אומרים, להכיל את זה, אי אפשר להתמודד עם זה כמעט. זה אמת, אבל העניין הוא פשוט. דבר שקט תרחק ודאי הם פה, כי יעקב יודע את תפקידו עוד מבטן אמו, וודאי מהשעה שהוא אשתם יושב אוהלים, הוא יודע שהוא המייסד הסופי של עם ישראל. אברהם, יצחק ויעקב, הבחור שבאבות, הוא מהווה את התמצית, גם מוסיף משלו, אבל הוא מעביר את התמצית של אברהם ויצחק. הוא המסד של עם ישראל, והוא הקברניט, והוא האחראי להשיק את עם ישראל. והוא ידע שזה לא יעבוד ולא יכול לעבוד אם זה ייפול בידי עשיו. אבל לכאורה עשיו הוא הבכור. אז יש לו פה סכמה שלמה, מה שנקרא תוכנית מקיאווליסטית מתוחכמת ביותר, שקודם כל הוא רוצה להפך לבכור. הוא יודע שתבוא שעה כאשר יצחק ירצה לברך את הבכור, הוא יהיה הבכור. אוקיי? אבל הדרך לנצל את החולשה ואת העייפות של עשיו היא לא ישרה. התירוץ זה ישר, סופר ישר. למה? כי אין פה נזק, אלא יש פה תועלת הגדולה ביותר. הנזק הגדול ביותר זה שעבודת המקדש, הקדושה של עם ישראל, שהעתיד של עם ישראל נופלים בידי עשיו התמא, עשיו הרשע, עשיו שעבר על רציחה, גילוי עריות ושפיכות דמים ועבודה זרה. ככה כתוב בחז"ל. זה לא ייתכן. אז ממילא זה, יש פה תועלת, אין פה דבר שקר. אלא מה? יש פה משנה בדיבורו, כלומר זה לא נראה טוב, זה לא נראה ישר, זה לא נראה אגון. על זה הפסוק כותב מפורש שני דברים שמראים עד כמה זה אגון. נזיד עדשים, ריבונו של עולם, על מה אתה מוכן לוותר? גם אם אתה חלש, גם אם אתה עייף, אתה מוכן לוותר על כל העתיד של יוצא חלציך, על כל העתיד של עם ישראל, כן? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ בזכות ישראל שנקראו ראשית, כל זה אתה מוכן לוותר בשביל נזיד עדשים, כן? בשביל איזה שקשוקה טעימה, כן? זה מגוחך. ויעקב דווקא חיפש, הוא לא הציע לו כסף וזהב, כי אם הוא מציע לו כסף וזהב מחיר גדול, אז אנחנו יכולים להתווכח, אבל הוא חיפש הזדמנות להיווכח. הוא עצמו היה מופתע שעד כדי כך עשיו בז לבכורה. הוא באמת, מה הפסוק המסיים את הקטע הזה? ויבז עשיו את הבכורה. לכאורה, אחרי שהוא כבר אכל את הנזיד עדשים והשביע את רעבונו ואת צימונו וכבר כן, מילא את תאוותו, היה צריך פתאום לקפוץ. מה עשיתי? הוא ניצל אותי, ניצל את הנקודת תורפה שלי, את הגרגרנות שלי, ולמכור את הבכורה כשאני עייף. אז הוא לא אומר את זה, ויב איזה עשיו את הבכורה. מתי עשיו פעם ראשונה עושה איזה חשבון, הוא אומר ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח ואתה לקח מברכתי, אחרי 50 שנה. אחרי 50 שנה, אז הם בני 63, כאן הם בני 13, שם הם בני 63. אז עשיו מבין רטרואקטיבית את החשבון הארוך טווח של אחיו התם, היושב אוהלים. כן? אבל עדיין זה לא אכפת לו, לא אכפת לו, הוא יודע שיש בכורה, ויעקב הסביר לו את הבכורה, זה העתיד של קדושת עם ישראל. זה לא מעניין את עשיו. הוא בז לזה, הוא חושב שהוא עשה את עסקת חייו. כבר לזיד אנשים, חתיכת מנה דשנה, אגונה, מריחה טוב, חמה, מטובלת היטב. כן? אין האוכל יותר טעים מזה, בשתה יום קר בא מהשדה. הוא חשב שהוא עשה את עסקת חייו. כמה שיעקב גם חשב שהוא עשה את עסקת חייו.
אבל זה, מישהו עשה את זה, זה כן, כי זה יקרה, זה בן שקרה.
לא, מותר, אנחנו מסתכלים על התועלת, זה כבר התועלת אמיתית. זה שרשע יחזיק בקדושה, זה נזק, זה נזק. כן, כתוב ספר תורה שנמצא ביד רשע או גוי, אז כתוב, ככה כתוב, נדמה לי, בתוספות באחד המקומות, מצווה לעשות כל תצדקי כדי להציל ולהוציא מידם. מה זה כל תצדקי? כל התחבולות. תצדקי זה תחבולות. התחבולות תעשה לך מלחמה. יעקב ידע את הסוד הזה. הנה, בפרשת וישלח. דורון, מלחמה ותפילה. דורון זה תחבולות, זה שוחד. דיפלומטיה. דיפלומטיה זה עולם השקר. אז עולם השקר, אם המטרה היא נכונה, עם מטרה נכונה, אני לא אומר המטרה מקדשת את האמצעים, המטרה מגדירה את האמצעים. בעולם של שקר באמת המטרה היא המגדירה את האמצעים לפי היראים. מה נקרא שקר? נוצרת פה מציאות של שקר, מציאות רעה, מציאות שהיא מעוותת. ומה זה אמת? שנוצרת מציאות של אמת, מציאות של ברכה, מציאות של תקומה. אז בוודאי עם הבכורה שפירושה עתיד עם ישראל, קדושת עם ישראל, נופלים לידי ידיו התמאות של עשיו הרשע, זה נזק, נזק לאנושות, נזק לבריאה, נזק לכל הבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. וזה האחריות של יעקב פה. פעם קראתי סיפור ש... באמריקה הומצא מטוס מאוד משוכלל, מאוד מתוחכם, שגם צריך לדעת איך לנווט אותו, איך להטיס אותו, איך לנהוג בו. והמטוס הזה עלה לגבהים שעד אז, זה היה טיסת ניסוי, אבל כבר טיסת ניסוי מתקדמת, שעל סיפון המטוס היו כבר קבוצה גדולה של טייסים וקצינים ובכירים. וכיוון שהמטוס עלה יותר גבוה ממה שהורגלו אליו, או מסיבה כלשהי אחרת, הטייס, הקברניט, קיבל התקפת לב, דום לב ומת. ואז מיד נוצרה פאניקה, כן? מטוס חדש לגמרי, מתוחכם מאוד, משוכלל מאוד, והקברניט שיודע, והיו לו כבר שעות טיסה, שהוא התנסה בזה, הפך להיות בר מינן. אז מיד בקריזה שואל השני בפיקוד שיודע להטיס, אבל לא כל כך, האם יש פה טייס מורשה על הסיפון, בין הנושאים, כולם היו אנשי חיל האוויר האמריקאים, הבכירים של חיל האוויר, שיודע להטיס את המטוס, שיש לו רישיון להטיס את המטוס הזה. אז יושבים שם בשורה, אני יודע מה, 25 C ו-B, יושבים שם שני חברים, שני טייסים, ואחד מהם הוא רמאי, שקרן, נוכל, אבל הוא היה מתוחכמות, הוא הוציא את כל האישורים, את כל הרישיונות שאפשר לעלות על הדעת, הוא העתיק בבחינות, הוא עשה קיצורי דרך, בקיצור היה לו כל הרישיונות, הוא רשאי להטיס כל מטוס של חיל האוויר האמריקאי. לידו ישב חבר חדר שלו שהכיר אותו היטב, זה שהוא היה איש הרבה יותר הגון, והוא לא הוציא רישיונות בסיטונאות, אבל הוא היה אשף, אשף של טיסה. היה גאון בנושא, הוא לא היה לו רישיון. והוא רואה, החבר שלו, הרפתקן הזה, הוא גם הרפתקן, קם ורוצה לגשת להגעים ולהמשיך להטיס את המטוס. הוא ידע שהוא לא ידע מה החיים שלו, איך להטיס את המטוס הזה, הוא ירסק את המטוס. אם הוא יוכל עוד להמשיך להטיס אותו באוויר, הוא ירסק אותו בנחיתה. אז אומר ג'וני לג'קי, מה אתם בבלת המוח, אתה יודע להטיס את המטוס? הוא אומר, כן, אני יודע, יש לי רישיון. הרי, רישיון זה, הוא אומר, אני יודע איך הסקת את הרישיון הזה. אתה לא יודע איך להטיס את זה, אתה תהרוג את כולנו. מה? תשמור על הפה שלך, לי יש רישיון. אז ג'קי הישר והגון, שהוא אשף טיסה, הוא ידע איך להטיס את המטוס הזה. מה הוא עשה? הוא פשוט הכניס מוכרת, לרברבן הנוכל הזה עם הרישיון ונוקאוט הזה, והוא ניגש לקוקפיט לטייס, תפס את הגאים והנחית את המטוס בשלום. מיד כשהנחית את המטוס בשלום אז חיכתה לו משטרה צבאית ואסרה אותו על כמה סעיפים. א', על פגיעה בקצין, הוא היה בכיר, היה לו רישיונות, היה לו גם דרגה יותר, והוא הצליח לתמרן את עצמו בכל המובנים. הוא היה סגן אלוף וזה היה רק רב סרן. אז תקיפה של קצין בעת מילוי תפקיד, בכיר ממך בעת מילוי תפקיד, כן? בעת הטסת כלי טייס לרישיון, ג' עוד משהו, לא סתם תקיפה אלא ניסיון רצח או משהו, ועצרו אותו והוא היה צפוי לשבת כמה שנים טובות בכלא 6. בקיצור, אבל הוא לקח עורך דין יהודי מאוד מאוד חכם. העורך דין היהודי הביא את הסיפור של יעקב עם עשיו לפני בית המשפט. השופט היה איש חכם, אבל גם איש יודע תנ"ך, אבנגליסט כנראה, פרוטסטנטי או משהו כזה. והוא אמר לו, מה היה פה על הפרק? אם אנחנו נערי כולנו או לא? אז הרישיון הוא לא רלוונטי, אז הוא צריך לעקוף את הרישיון. הוא לא יכול להפקיד את החיים של כל הבני אדם הקצינים על הסיפון של המטוס הזה ולסכן ואולי ריסוק. כן, הוא עשה את הדבר הנכון, זה מה שיעקב עשה עם עשיו. והבית משפט, הוא היה עורך דין מאוד מוכשר, הבית משפט והחדר מושפעים זיקה אותו. זאת אומרת, יש פה נקודה מאוד עמוקה, מאוד עדינה גם. מצד אחד יש את הרישיון, מבחינת הרישיון, הבחור הוא בעשיו. יש לו את הרישיון, להיות הבחור. מצד שני, זו תאונה אלוקית כביכול. לא ייתכן, יש פה ניסיון שכזו אנחנו מנסה אותם, מנסה את יעקב, מנסה את יצחק, יש פה בעיה. לא ייתכן שעשיו כמו שהוא יהיה העתיד של עם ישראל, שהוא יהיה הבכור. לכן יעקב עשה את הדבר הנכון. יש אגב עוד, אני פעם קראתי ספר שלם מבחינה שמדבר על זה שאלה מוסרית, שאלה אתית, איך להתנהג. כשלאדם ברור באופן חד משמעי שהוא עושה את הדבר הנכון, והשני שיש לו רישיון עושה את הדבר הלא נכון, אז הוא מחויב מבחינה מוסרית למנוע מהשני ולעשות את הדבר הנכון, למרות שמבחינה הכללים המשפטיים, וזה אגב דבר מאוד מסוכן, כי אז אין לדבר סוף, אבל אין לדבר סוף זה גזרה. כאן אנחנו מדברים על מטוס שהתרסק על 100 מנוסף. כאן מדברים על עם ישראל שיתרסק חלילה אם הוא יהיה בידיים של עשיו. וזה הנושא שהברכות מטעם זה יעקב עושה את הכל להוציא את הברכות, והוא משתדל גם בברכות שזה לפחות למזער את השקר. לכן הוא אומר, רשי אומר, אנוכי עשיו בחורך, אנוכי עשיו הוא בחורך. איזה מין תירוץ זה? זה תירוץ של ילדים מגע, זה תירוץ. אם באמת יעקב שקרן, זה יוציא אותו מכלל שקרן, שנשנה את הפסיק, נשים אותו אחרי המילה אנוכי. זה נשמע תירוץ מאוד עלוב. זה תירוץ מאוד עלוב. אני זוכר שרמתי בישיבה התכונית, זה היה מורה קפדן, והייתה איזו שאלה, כן? וכל מי שיודע את התשובה, והוא לימד את התשובה קודם, יצביע, כן? אז אם הצבעת, הוא היה שואל אותך. כן, ואם אתה לא יודע טוב, אתה בושה וחרפה, ציון שלילי, אוקיי? ואם לא הצבעת, לא ישאל אותך, אבל מצד שני תקבל עונש שאתה לא יודע. אז היה אחד שהוא לא הצביע, תפס אותו, והתחיל להתעלל בו, המורה. הוא אומר, הצבעתי, עדיין האצבע שלי פה. זה סוג של תירוץ של רש"י. אנוכי פסיק, עשיו הוא בחורך, זה תירוץ, זה תפארת, זה תירוץ, אלא הפירוש הוא, ובזה נסיים, יעקב רצה גם למזער את הלשנות בדיבורו, זאת אומרת, אין פה שינוי בדיבורו, הפסיק עוזר לי לנצל משינוי בדיבורו, אבל שקר ודאי שיש פה, אם לא שנאמר את היראים, אין פה שקר, כי זה הכל נעשה לתועלת. עכשיו בזה אני רק אסיים. הראיה הגדולה שיעקב עשה את הדבר הנכון, כי מה כתוב אחרי הברכות, אחרי הטעות, אחרי שיצחק ויחרד חרדה וכו' וכו'. יצחק היה צריך לקלל אחרי זה את יעקב. במקום זה הוא קורא לו, מברך אותו, שולח אותו לעשות אישה לבנות משפחתו. אין אף מילה של גינוי על יעקב. יצחק היה צריך להיות בראש המגנים את יעקב, כי הוא גם התקיל אותו באופן אישי. מלבד השאלה המוסרית הכללית. ויצחק עושה בדיוק הפוך, ומקשיב לאשתו, ויש להם מורת רוח מעשיו ונשותיו, והוא מברך את יעקב, ויעקב מקבל אישור למעשיו הצדיקים. אנחנו עוד נראה שיש לזה מחיר, וזה בלי נדר נדבר בשבוע הבא. מה קרה בסופו של דבר ממה שיעקב עשה? אתם יודעים מה קרה מזה? קרה מזה התדמית של היהודי כנוכל וכשקרן מתקופת היוונים עד הנאצים, כולל שיילוק של שייקספיר וכולל אלף ואחד מקרים. זה מחיר נורא וכבד שרק העמיק את הגלות, רק הפך את הגלות ועוד יותר קשה. על זה עוד נצטרך לדבר, ובעזרת השם נדבר על זה בשבוע הבא.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.